ישראל, הרדיו של ישראל. יריד הדירות הגדול של השרון, 27 ו-28 במרץ בהיכל הספורט מטרו וסטרה עננה. עשרות קבלנים במקום אחד, מאות דירות למכירה, מבצעי מימון, הטבות ומחירים אטרקטיביים לרוכשים, וכרטיס הגרלה לכל מבקר עד ברמלאי. כל אחד זוכה. יריד הדירות הגדול של השרון. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול נותן.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית להגביר את האור, חיבור של אנשים, מילים ורגעים שמאירים את הדרך, בהגשת יער זינגר.
ערב טוב, צופות וצופים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו לתוכנית להגביר את האור ברדיו סול, תוכנית שמביאה לכם סיפורים, תובנות ואנשים שמאירים את העולם. אז אני מזכירה לכם שאנחנו בשידור חי, ואתם יכולים לצפות בנו ממש עכשיו, בכל מקום, באתר הרדיו ובדף הפייסבוק של רדיו סול. הטלפון שלנו באולפן הוא 03-677-3636, שלוחה אחת או שתיים. אם אתם רוצים להגיב על מה שנאמר או לעלות לשידור, אתם יכולים להשאיר לנו הודעה בוואטסאפ של התחנה, במספר 053-807-1213. איזה תוכנית מיוחדת יש לנו היום, ואני מאוד מאוד מתרגשת. אנחנו נדבר על התחדשות היום, על הבחירה לראות אתגרים כהזדמנות לצמיחה והתפתחות. ואני מאוד מאוד מתרגשת לארח היום את מתן שקד, האחד והיחיד. ומתן הוא מנחה ומטפל רוחני, מומחה לטרנספורמציה אישית ומייסד שיטת חוכמת הנשמה. כבר יותר משבע שנים הוא מלווה נשמות בתהליכי ריפוי רגשי רוחני, חוקר לעומק את התודעה האנושית, משלב חוכמת קבלה עם טכניקות מתקדמות, ואני נראה לי ישיר קצת לך לדבר, לספר, ואני ממש ממש שמחה שאתה פה איתי, מתרגשת מאוד ומודה על הזכות שאתה כאן איתנו.
בזכות שלי, אני מאוד מאוד שמח להיות פה, מאוד.
תודה רבה.
תודה רבה. אז באמת הצגת אותי בהרחבה.
קיצרתי.
כן,
עוד קיצרתי.
וואו. תודה, תודה, תודה. באמת זכות גדולה להיות כאן, ובעזרת השם, שהשידור הזה באמת ייתן לאנשים את הכלים הנכונים להתקדם, זאת באמת המטרה שלנו כאן, מעבר לדבר, אלא באמת לתת, להעניק רדיו סול, רדיו הנשמה.
לגמרי, נשמה, לחלוטין. ובאמת, אמן, אמן, וזה באמת המטרה שלנו כאן, שכל מי שיאזין ייקח משהו ובאמת יגביר תור. אז אתה רוצה ככה לספר, נתחיל מאיפה נתחיל? מההתחלה, אני חושבת.
אני איתך. אני לא יודע כלום.
ולספר קצת על אולי איך הגעת לעולם הריפוי.
וואו, זו שאלה טובה. האמת, כל העיסוק שלי בתחום הנפש, הוא נבע כמובן מתהליך מאוד מאוד עמוק שחוויתי בעצמי, שהתחיל לפני באזור השמונה שנים. וחוויתי ממש ממש שינוי מאוד מאוד עמוק בחיים שלי. וזה גם חקוק לי על היד. זה הקעקוע שעשיתי בגיל 16.
וואו.
כן, והייתי, גדלתי בסביבה לא הכי מטיבה בלשון המעטה. ממש, אלכוהול, סמים, וזה היה היום-יום. ומשהו באזור גיל 17-18 פשוט התחיל לדבר לי בתוך הראש, ולשאול הרבה שאלות על המציאות, על החיים, אפילו איפה התודעה שלי נמצאת, ולאן אני יכול להגיע, גם ברמת החוויה. כלומר, שברמה המקולקלת של זה, חיפשתי את זה בתוך אלכוהול או בתור סמים, את האורות המאוד גבוהים האלה. ובתוך התבוננות מאוד עמוקה, גיליתי שפשוט הנשמה שלי מאוד מאוד צמאה לאור. כלומר, היה לי מעין השתוקקות לחוות משהו אחר בעולם הזה. כלומר, לא האמנתי למציאות שמוליכים אותי בה, והטלתי ספק, ממש בכל דבר. שאלתי המון המון שאלות מאוד עמוקות, והתחלתי לחקור את השמניזם, את הבודהיזם, את חקר המוח, פיזיקה קוונטית, ממש די באובססיביות. הייתי יכול ממש לילה שלם פשוט ללמוד ולעשות סיכומים מסוף לילות, מרוב התשוקה.
מדהים.
ובהמשך התהליך זה גם הוביל אותי לקבלה, שזה בכלל פתח לי את הלב לשורשים של השפה העברית המתוקה לאבותינו, וזה פשוט חיבר אותי לעצמי בכל כך הרבה רמות. שחוויתי שינויים כל כך עוצמתיים בתוכי, ידעתי שאם אני אשמור את זה לעצמי, אני פוגם, וזה גם בסוף גם לא יישב בי טוב. כלומר, אתה חייב לתת דברים שאתה מקבל.
וואו.
וזה אנחנו כאן. אנחנו באנו לתת את המתנות שעוברות דרכנו.
מדהים. וואו. טוב, אז קודם כל זה גיל ממש צעיר. כן. לכזאת הערה משמעותית ועוצמתית. זה כבר מדהים בפני עצמו. וככה, גילוי נאות, אני גם עוברת אצלך באמת תהליך מאוד מאוד, עוברת אצל מתן תהליך מאוד מאוד עמוק של לימודים, של קבלה, של חוכמת הנשמה, שגם אני אשמח שתרחיב על זה. וכמו שבאמת אתה, יש לך את המקום הזה עם כל הלימוד הזה, אז באמת אני מרגישה על עצמי שאני עוברת טרנספורמציה, ממש שינוי מהותי בזהות שלי, ואני באמת, זו הזדמנות טובה להגיד לך על זה, תודה ככה קבל עם ועדה, אני יודעת שזה משהו שבאמת זה שייך לך ומגיע לך, אז אני רוצה באמת שתיקח אותנו לרגע הזה, שעשית את כל הלימוד הזה, ובאמת את ההערה הזו, ומה גרם לך באמת להעמיק בקבלה, זה להעמיק וכמובן לפתח את הכלים שלך ואת השיטה שלך, וכמובן להעביר גם תהליכים, אנשים.
בשמחה. קודם כל אני אגיד לך תודה. תודה רבה. וברוך השם, באמת הכל מתנות, לא מגיע לי כלום. הכל פשוט חסדים מאוד מאוד גדולים שפוגשים אותנו, אם אנחנו באמת מוכנים לקבל אותם. ותמיד מרגשת אותי.
תודה.
עם התהליך שאת עוברת, ועם הפתיחות שלך, ועם הלב שלך, וזה הכי לא מובן מאליו בעולם, וזה פשוט כיף.
תודה.
וזכות. אני אגיד ככה, מגבי השאלה, שהיה איזה רגע שבאמת נהיה לי מיין שיפט בתודעה כלפי היהדות, כי אני לא גדלתי לאהוב את הדת בכלל. לא חינכו אותי לחינוך דתי, ובטח שבטח לא לרוחניות. זה לא היה שיח בבית או בסביבה שלי.
אוקיי.
אני, כפי שאמרתי, התחלתי לעבור את המסע הזה של החקירה הפנימית, ובגיל 19 נחשפתי לספר שנקרא מסילת ישרים. אני פשוט הרגשתי שכל החוכמות שאני לומד, כל העניין של ההוויה, של ההווה, של הנוכחות, של מדיטציה, הרגשתי שהכל כזה מעין חוזר ברפיטציה, והרגשתי מעין צמא למשהו יותר עמוק, יותר פנימי, כלומר הרגשתי חוסר, לא הרגשתי שלם.
וואו.
ממש הרגשתי חוסר, ואז הייתי בבית של אבא שלי, שהוא גם היה בתשובה, ההורים שלי גרושים, היינו, לא היינו מפגשים איתו המון, אבל בוא נגיד, זה לא השפיע עליי מאוד מאוד האורח החיים שלו, עדיין לא הייתי בקבלה כלפי הדת, עדיין הייתי בשפיטה. אבל אני אמרתי, טוב, אני אנסה, אין לי מה להפסיד. באותו רגע שבאמת אמרתי, אני אנסה, כבר התחלתי להגיד, אוקיי, אני פתוח לשמוע, הכי הרבה אני לא אוהב, אני סוגר את הספר. שלום על ישראל, הכל בסדר. אני לא חייב שום דבר לאף אחד. אבל הייתי מספיק בנקודה אי שיפוטית שאמרתי, אני מנסה, למה לא? והלוויתי ממנו ספר כזה קטן, שנקרא מסילת ישרים, שכתב הרב הרמח"ל. והתחלתי לקרוא אותו, ללמוד אותו, זה היה ממש בצבא, והספר הזה פשוט המיס בתוכי, ופירק בתוכי כל כך הרבה רבדים, שקשה לי להסביר את זה, אבל ברמה שאני פותח את הספר, ואני קורא תובנות והערות, שעברו דרכי, שקיבלתי מעצם התקשורת שלי עם השם, מהתבודדות, מריקוד, ממדיטציות, הרבה תובנות שהתחלתי אפילו כבר להעביר ברשת, אני פתאום קולט שהכל כתוב, לא רק שהכל כתוב, אלא ברמה הרבה יותר מדויקת, מפורטת ועמוקה ממה שאני עסקתי. ואני קורא כמה שורות, וכל כמה שורות שאני קורא, אני חייב לסגור את הספר, ואני מתחיל לפקוט, ממש.
וואו.
כמו ילד קטן. אני מרוב התרגשות, לא היה לי, זה היה מאוד עוצמתי עבורי, ואמרתי, אוקיי, יש פה אמת, לא ממקום של אמרו לי בוא תקרא את זה, ממקום שאני מכיר את האמת, אם משהו, אני התוודעתי, ברוך השם, השם נתן לי לראות את האמת, ואם משהו סותר את האמת הזאת, אני יודע שזה לא נכון, באמת הפנימית שלי.
כן.
ואני קורא את זה ואני אומר, לא רק שזה אמת, זה אמת יותר עמוקה ומדויקת ממה שאני יודע. ובאותו רגע אמרתי, אוקיי, יש פה משהו, שמחתי כל כך, כל כך, כל כך, מעצם העובדה שיש לי כל כך הרבה ללמוד, ושאני לא יודע, זה גרם לי כל כך הרבה עונג, שיש כאלה חכמים ענקים שאני יכול לקבל מהם.
וואו.
וממש התמסרתי לתהליך הזה, קראתי אותו כמעט 10 פעמים, אולי טיפה יותר, ויש לי עוד הרבה פעמים לעבור עליו, כי כל פעם אתה מקבל.
כל פעם מגלים משהו חדש.
כן, כי זה הספרים האלה הם לא חד-ממדיים, כמו איזה סיפור, כן?
כן, כן.
יש להם המון המון רבדים, זה ממש, זה אפילו לא תלת ממדי. יש בזה כל כך הרבה רבדים ועומקיות, שרק בהתבוננות באמת עמוקה וברצון לקבל את האמת, אפשר לקבל את זה. ונטו האותיות, העתיקות, הקדושות, עם הניקוד, רק התדר שלהם שהסתכלתי בהם לראשונה, כשפתחתי לספר, זה מיין אור כזה, שהיה לי מאוד קשה להסביר, אבל הרגשתי אותו. ואז התחלתי להיכנס יותר לעומק של לתניה, לבעל הסולם, ליקוטי מוהר"ן, התחלתי להיכנס באמת לעומק של תורת הסוד ביהדות, ולאט לאט פתאום זה התחיל להתקשר לי לעבודה המעשית שלי, להלך רוח, לתפילות, לברכות, לצדקות, לכל ההוויה של הזהות של מתן בעולם הזה. וכל המצוות וההלכות פתאום התחילו להתחבר אליי בצורה טובה וטבעית ואמיתית. ולאט לאט השתניתי. זה לא שפתאום יום בהיר אחד, טק, החלטתי שאני משהו אחר, אלא מכוח התהליך, הזהות שלנו משתנה. ואני חושב שכל בני אדם ראוי שהם השתנו. לא משנה איך, מה, כמה, העיקר להיות במגמה של השתפרות, של התקדמות, של שינוי. לבן אדם נורמטיבי זה נראה מוזר, רגע, למה, מה יש לך? התפלפת? אתה שונה? אתה לא רואה שאתה שונה? אתה גדלת פה? מה, למה אתה ככה?
איפה אתה? מי אתה?
כן, מי אתה? מה אתה רוצה?
כן.
צריך לקבל את זה שיהיו אנשים שלא אוהבינו את התהליך שלך. וזה בסדר. זאת בגרות. זה להבין שיש אנשים שלא הבינו, וזה בסדר גמור. פשוט תמשיך להאמין בתהליך שלך. תמשיך להאמין בו. לאחוז בשורש הזה שאתה משיג בתוכך, הכי עמוק שאתה מרגיש, הכי אמיתי, לאחוז בו, ולדעת שיש עוד יותר עמוק, ועוד יותר מהותי ממנו.
וואו. לגמרי, אני כל כך מסכימה עם כל מה שאתה אומר, וגם מתפעלת, כי זה באמת זכות, תיארת פה באמת קריאה בספר שהוא כל כך קדוש, והמילים שלו כל כך, יש אנשים שיפתחו וגם לא יבינו, זה שבאמת יש לך את הזכות להבין את האמת של הדברים ואת העומק של הדברים, זה זכות בפני עצמה וזה מדהים. ואמרת פה באמת משהו שתפס אותי על שינוי, שכל עוד אנחנו יודעים לשאול את עצמנו או את העולם שאלות, ואנחנו מחפשים את התשובה, אז בעצם אנחנו כל הזמן גדלים, כי אנחנו רוצים לקבל תשובות. ואם אנחנו נשים כל הזמן סימני קריאה, ונגיד אני יודע, אז אנחנו בעצם עומדים במקום. וזה מאוד מאוד ככה...
זה מאוד חשוב.
מאוד חשוב, ומאוד ככה חיבר אותי גם למקום הזה של שינוי. אוקיי, אז זה שינוי שהוא, אתה אומר, לא כולם יקבלו את השינוי, אבל אנחנו חייבים להשתנות כל הזמן. זו העבודה שלנו פה, למעשה.
למעשה, באמת, זה שיש אנשים שלא מקבלים את השינוי שלך, זה גם מדויק, כי באמת כל המציאות היא השקפה. אז זה ש... יש מישהו שלא, קרוב אליך שלא מקבל את השינוי שלך, זה מעין מצב פנימי שהבן אדם צריך לעבור איזה אימות. כלומר, ההתנגדות מאמתת, האם אתה באמת משתנה ואתה שלם עם זה, או שאתה לא. או שפתאום אומר לך, זה ככה, אתה לא בסדר, אתה לוקח צעד אחורה. בן אדם שבאמת שלם עם התהליך שלו, ההתנגדויות לא מונעות ממנו. זה גם קשור לספירת העוד, להתגבר על מניעות חיצוניות. וזה להיות מעין עמוד. באמת הזאת.
וגם להבין שכשאנחנו עוברים באמת איזשהו שינוי, אז משהו בתוכנו משתנה, אז מן הראוי וההיגיון, שבעצם כל הסביבה שלנו, הקרובה או האורח חיים שלנו, ישתנה בהתאם, כי אם באמת יש שינוי עמוק, זאת אומרת, אני יכולה להעיד על עצמי שאני ממש מרגישה שינוי ב-DNA שלי, זאת אומרת, בזהות שלי, בשנה, שנה וחצי האחרונות, שאני באמת מרגישה את זה בסביבה שלי, ואני באמת בסדר עם זה, כי אני מבינה שזה חלק מהתהליך. זאת אומרת, אותם אנשים שליוו אותי עד הנקודה הזו, כנראה, והכל בסדר, הכל גם נעשה בנועם, ולא משהו מאוד ככה חלילה פוגעני. פשוט אני מקבלת את זה שאני בשינוי, ויש דברים שמשתנים בכל כל הסביבה שלי, למעשה.
מדהים, מדהים, מדהים.
אז אני מאוד מתחברת למילים שלך, ואני חושבת... שנעשה אולי איזה ככה שיר כזה? מה אתה אומר? זה שיר טוב?
אני איתך.
קודם כל שאתה בחרת.
וואו, זה שיר...
ונקשיב למילים שלו. אני בטוחה שזה גם מאוד... זאת אומרת, כאילו המילים זה לגמרי אתה.
אולי גם תשירי לנו אותו עם הקול שלך.
אני בעזרת השם אולי אתן פה איזה משהו. כן, ו... כן, אז נקשיב, נאזין לשיר אני גיטרה. של
בני
של בני בני אמדורסקי. זה כיף.
אני גיטרה, הרוח מנגן עליי בחילופי עונות. אני גיטרה, מישהו פורט עליי בחילופי המנגינות. שמתחשק לי לפלרטט, אני פוצח בדואט, גם אם זה טריו או קוורטט, זה לא מפריע. על משבצות אדום לבן יש קול בשל על השולחן, ואגסים דבויי סזן וגם סנגריה. אני גיטרה, הרוח מנגן עליי בחילופי עונות. אני גיטרה, מישהו פורט עליי בחילופי המנגינות. אני סימה, אני עדות לידידות ולבדידות, וגם במי שעולה ילדות לצד לבטא. הרפתקאות צועניות במטוסים באוניות, וטעויות צבעוניות על כל השטח. אני גיטרה, הרוח מנגן עליי בחילופי עונות. אני גיטרה, מישהו פורט עליי בחילופי המנגינות. מה שנוגע לבנות, יש הסכמים, יש הבנות, ואין לי אין לי טענות, גם לא היו לי. לא התייאשתי מימי, כי מה שלא קרה במה יקרה בעזרת השם ודאי ביוני יולי. אני גיטרה, הייתי פעם עץ אולי, ובתיבת התהודה אני זוכר את כל מי שניגן עליי, ואני אומר תודה.
וואו, איזה שיר. זה...
כן, כן, כן.
תמיד אני, שאני מאזינה לשירים, אז יש את הרמה השטחית שאתה יכול להזין לשיר, זאת אומרת, כאילו יש מילים, וכשזה נוגע, זה ממש יכול להעביר איזשהו תהליך אפילו של ריפוי, יחד עם המוזיקה והמנגינה והמילים שהן נוגעות ומספרות איזשהו סיפור, וזה כל כך מתאים לך, השיר הזה. אפשר להבין למה אתה מחובר אליו ככה, באופן אישי.
וואו, זה פשוט, כמו שאמרת, באמת מוזיקה, כשהיא באמת באה מהלב, כתוב שרוח הקודש מורידה את הנגינה ואת השיר לאותו אדם. זה באמת עובר דרכו, בגלל זה גם דוד המלך. כל התפילות זה ניגונים, זה מזמורים.
וואו.
כי הם עולים למקום הגבוה ביותר. כי זה מעין מכניס אותנו לריקוד פנימי כזה.
מדהים.
וכל התהליך זה, וזה גם מתחבר למה שאמרת מקודם, עם הסימן קריאה וסימן שאלה, כי כשאדם בסימן קריאה, אז הוא כביכול בהשפעה. يعني, אני כרגע מעביר משהו, איזה ידיעה. אבל כשאדם שואל שאלה, או הוא מתפלל, או מבקש משהו, אז הוא למעשה כמו הסימן שאלה, הוא בונה כלי.
כמו קערה.
בדיוק, כמו קערה. ואז זה מפנה מקום לקבל את התשובה, את הסימן קריאה.
מדהים.
וניגון ושירה זה מעין כזה הריגה שהיא יותר רוחנית ורגשית מאשר שכלית. אז זה לא מקום של אני יודע. זה מקום של אני פתוח לחוות.
גם.
וזה מוזיקה, זה ריפוי מאוד 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 עצום.
וואו, מדהים. זה נתן לי גם כמה, עכשיו שאתה מדבר על מוזיקה ועל שירה, אז אני פתאום אומרת לעצמי, וואו, איזה זכות יש לי.
כן, וואו,
באמת
כל שלך
לשיר,
מדהים.
תודה.
ברמות.
ובאמת, זה, כשחשבתי על החוויה שלי כשאני שרה, אז אני באמת כל כך חשופה, זאת אומרת, זה חלק מהנשמה שלי, זה לא, אני לא מרצה, אני לא מדברת איזשהו טקסט, אני שרה, וזה ממש תפילה, זה ממש חלק מהנשמה, ואני חשופה כל כך, וזה באמת זכות להיות במקום הזה.
באמת.
גם החשוף והפתוח הזה, והלתת מכל הלב והנשמה, כי כשאתה משתמש במתנה הזאת, מהמקום הזה, זה זה נוגע.
באמת, וזה ממש מורגש, ואני ממש ממליץ לכל המאזינים לשמוע אותך שר.
תודה רבה.
שיסקו כולם בעזרת השם.
תודה, בעזרת השם. וואי, אני ככה... כן, אני ב... יש כל כך הרבה דברים שאני רוצה גם לשאול אותך, שככה גם המאזינים שלנו עכשיו... אני רוצה שבאמת יקבלו כמה שיותר כלים ו... וככה דברים שהם פרקטיים, שגם ישליחו על עצמם ו... ויחשבו ככה עם עצמם, איפה זה פוגש אותם. וחוכמת הנשמה, כמו שאמרתי, אני גם עכשיו עוברת באמת תהליך מאוד עמוק, ממש. ואני אשמח שככה... תיתן לנו ככה, מה מייחד את השיטה הזאת של חוכמת הנשמה, שאתה למעשה, זה שאתה ייסדת את השיטה הזו.
יפה, ונקודה חשובה. אני אגיד קודם כל שהיא לא שלי.
כן.
כי היא באמת, השיטה נשענת ממש ממש לעומק על מקורות קבליים, על שיטתו של הבעל שם טוב, שנקראת הכנעה, הבדלה, המתקה. כלומר, להפוך את העבודה הרוחנית והנפשית שלנו לתהליך נעים של הריגה אל רוחניות ופתיחות מול הרגש, מתוך מקום של להתמיר אותו לאור, כלומר, לעשות מעין התמרה של אור לחושך, וזה תהליך שמשלב גם למידה מאוד מאוד עמוקה בקבלה, כמו שאת יודעת.
כן.
ותרגולים מאוד עמוקים.
נכון.
שמשלבים ריברסינג, אבל יותר ברמה הקבלית, למקום יותר עמוק רוחנית. ולמעשה חיברנו הרבה כלים, כמו נשימה, התבוננות, עבודה מודעת, שכבר זה כלים שכמובן קיימים אלפי שנים, וניסינו גם להתאים אותם למציאות של היום, ולחוויות שאנשים גם רוצים לחוות עם עצמם. כי בסוף, בן אדם שבא לחוות טרנספורמציה לתפיסתי, זה לא שעכשיו אומר, אוקיי, אני עכשיו מרגיש לא בסדר, ואני רוצה להרגיש בסדר. כל בן אדם מנסה להרגיש בסדר, אז הוא ימשיך לזמן לעצמו כל מיני דברים, והוא לא יבין מה מומי, והוא יחווה לא טוב, הוא יחווה סבל. מה שצריך להשתנות זה התפיסה התודעתית שלנו כלפי המציאות, כלפי עצמנו, כי ברגע שהתפיסה הכי הכי מהותית ופנימית משתנה, אז כל האתגרים כבר תופסים קונוטציה אחרת לגמרי, והמצב הנפשי משתפר, והרוח מתגברת, ופתאום התקשורת עם הלב ועם השכל ועם הרצון שלי, פתאום אתה רואה יותר נכון את המציאות, ויש לך את היכולת להתחבר למקום הנכון, מעומק הלב. אז זה באמת מערך שלם, שאם עכשיו אנחנו ננסה לפרק אותו, זה תהליך למעשה של התמסרות, של התמסרות, של הבנת הכוחות הקיימים בך, של הנשמה האינסופית, ושל הצלם שלך, שבלוי מהרצונות, מחשבות, רגשות, מעשים. כלומר, מהאישיות, שלפעמים אנחנו לא מסתדרים עם האישיות הזאת של עצמנו, שאנחנו כועסים או מאשימים את עצמנו. אז לעשות מעין הבדלה. כן, השלב הראשון, כמו שאמרנו, זה להיכנע בפני העבודה הפנימית שלנו, לא ממקום מסכן, לשכב על הרצפה. להיכנע ולהגיד, אוקיי, אוקיי, באתי לפה לעבוד, ואני לוקח את זה מכל הלב, ואני מוכן לקבל עזרה, אני מוכן לבקש עזרה. ברגע שבן אדם מוכן לבקש עזרה מהאינסוף, אז הוא כבר פותח את השערים. זה מעין מוכנות לעבור תהליך. וההבדלה מאוד חשובה כדי שנדע איך לפנות, מאיזה מקום, מהמקום כביכול הכעוף שבנו, לפנות לנשמה העליונה, לאור אינסוף ברוך הוא, ולבקש ממנו עזרה. ואם אני מבקש נכון מעומק הלב, בצורה כנה ואמיתית ופתוחה, אני יכול להגיע לשלב השלישי שנקרא המתקה. כלומר שפתאום אני מבין את השורש של הדינים, ואני פתאום פורק מתוכי הרבה רגש, אפילו אם זה לא מודע, אפילו אם אני לא מבין. אני פורק מתוכי המון, ואני מרגיש שמשהו מחלחל בתוכי, ומשהו משתנה, ואני מאפשר לו להיות. גם אם אני לפעמים לא מבין, זה בסדר להבין או לא להבין. זה, אין פה, מה שיפה זה שאין נכון ולא נכון.
לגמרי.
יש תהליך.
זה ממש תהליך.
בדיוק. ורמת התוצאה שנגיע אליה, והמהירות שנגיע אליה, כן, התוצאה דורשת תאוצה. אז זה ממש ממש תלוי בכמה אנחנו מתמסרים, וכמה מאמץ ורצון אנחנו משקיעים בעבודה הפנימית. וזה, כן, זה יכול להוציא בן אדם מתרופות פסיכיאטריות, ברוך השם, וראינו את זה הרבה, ומטיפולים פסיכולוגיים של שנים. כי זה פשוט חוצץ את כל המסכים. זה העתיד של בני האדם, ובכללי של ישראל, לתקשר ישר עם האל. אנחנו המטפלים של עצמנו, אנחנו המדריכים הרוחניים של עצמנו, ועזרת השם זה ההכנה הראשונית שנזכה לקבל נבואה בקרוב. שיהיה התקשרות באמת ישירה, כי אנחנו ישר אל, ואנחנו צריכים לראות את זה בחוש. ישראל זה לא איזה משהו מונפץ או משהו שקשור רק לאיזה תחום גיאוגרפי. זה תנועה נפשית מאוד מאוד עמוקה וישירה לדרוש את האמת ואת הצדק ואת החסד והשלום, ולדבוק בקו הזה בצורה הכי עמוקה שיש. ברגע שבן אדם מוכן לראות את הכוחות הפנימיים שבו ולעשות תהליך כנה ואמיתי עם עצמו, גם אם קשה לו ויש לו קולות שמתנגדים, אם הוא קם ואומר, אוקיי, אני עושה, אני מתמסר, לא משנה מה היה. היה, הכל בראש יגיד לך, כבר ניסית, נכשלת, עברת, עזוב אותך.
זה הקולות, זה המנהלים שלנו הקטנים, שיושבים לנו על הכתף.
אשרייך, בדיוק. ואז הבירורים הפנימיים, הקבלה, הזו ממש מפרק לנו את כל המבנה הנפש, והוא אומר, תמצא את הקול הנכון, שאליו אתה צריך לשאוף ולהקשיב, תמצא את הקול העדין הזה של הנשמה. את הרגש הזה בלב, תעורר את הלב שלך. תתוודא, תודה בסתימות שלנו. וזה שאיפה אם אני לא מבקש עזרה, אני חושב שאני מסתדר לבד. אחי, תבקש עזרה, תבקש עזרה, יעזרו לך. כל המציאות נועדה לעזור לך. רק צריך לראות את זה ולהמשיך למשוך אור. אז הקבלה, השתבח שמו, היא מתנה הכי אדירה שקיבלנו פה. ממש חבר טוב אמר לי, זה כמו מעין גליץ' במטריקס.
גדול.
כי זה פשוט, תחשבו שזה ממש הקידוד של הליבה של המערכת שנקראת מציאות. ממש הלב של התוכנה שאנחנו חיים בה. ואיך אנחנו בעצם יכולים להתחבר למציאות הזו, דרך הלמד בית נתיבות חוכמה. וזה תהליך עמוק ובאמת מאוד מאוד מטיב ונעים. וחוכמת הנשמה זה פשוט הכניסה הראשונית למצב שאנחנו יכולים כבר להתחיל לעבוד עם עצמנו ולרפא את עצמנו, ואז בעזרת השם להתעלות למדרגות גבוהות יותר. אבל הלמידה היא ארוכה גם שנים קדימה בעזרת השם.
מדהים, בעזרת השם. אני רוצה ככה, קודם כל זה מרתק, ואני יכולה להבין את הדברים שאתה אומר, כי אני באמת חווה אותם, ברוך השם, ואני ככה עולה בי איזשהו מקום, איזשהו קול כזה, שאני אומרת, מי שעכשיו מאזין לנו ופתאום יש לו כמו התנגדות או חוסר הבנה לדברים, אז אני רוצה, קודם כל, חוכמת הנשמה. אנחנו נשמה, אנחנו יכולים להגיד, נשמה לאחד אחד לשני. אני יכולה להגיד על עצמי שלפני שהתחלתי ככה באמת לקחת על עצמי ולבחור ולרצות להתעסק בזה ולראות את זה. אני לא יודעת אם זה אני בחרתי או הוא, זה אני באמת מאמינה שבאמת הכל מדויק. ואני חושבת שאף פעם לא נתתי חשיבות למילה נשמה כמו שאני מבינה אותה היום. זאת אומרת, מבחינתי נשמה, אוקיי, נשמה. היום אני יודעת מה זה נשמה. זאת אומרת, הייתי רוצה שגם ככה תסביר על זה, ממש, אני יודעת שזה ממש בסיס, אבל זה משהו שבאמת יכול ככה לחבר, ועוד דבר שעלה מדבריך, שעל הקבלה, כמה היא חשובה וכמה היא, ובאמת זה משהו שאני גם מהתהליך שלי יכולה להגיד שזה, זו האמת. זאת אומרת, זה כמו ספר הוראות, מה שנקרא לחיים. כאילו שואלים אותי, מה את לומדת? שאני אומרת, אני לומדת קבלה, ואני, מה את לומדת שם? שואלים אותי. אז אני אומרת, אתה יודע לנהוג ברכב? עשית קורס, עשית תיאוריה, עשית שיעורי נהיגה? אוקיי, אני עכשיו, מה שאני עושה, אני לומדת את החיים. זה ממש ככה, ספר הוראות לחיים, או לעצמי, או לנשמה שלי. ויש מעין דעה כזו שצריך להגיע לגיל בינה, עד גיל 40, ולא לגעת בקבלה, ואני רוצה שגם על זה ככה, הפצצתי אותך קצת.
לא, בסדר גמור.
זה מתחבר אחד לשני.
קודם כל, הדבר הראשון שאמרת לגבי הנשמה, זה דווקא נושא מאוד גבוה גם. כן, זה לאו דווקא הכי בסיסי, כי תחשבי שהנשמה שלנו היא באמת גם הרבה מעבר לגוף הפיזי. כלומר, נשמה, כתוב, חלק אלוק הממעל ממש. כלומר, ממש עצמות וחלק מהאור אינסוף מתקייל בתוכנו. כתוב בזוהר שהרגליים של הנשמה, כלומר, חלק התחתון של השורש שלה נמצא במוח שלנו. כלומר, היא הרבה מעבר לשכל. כמו ששמענו בשיר, אני גיטרה, מישהו פורט עליי, הנשמה היא מעדדת לכל העולמות, לכל המציאות. זה כמו מיתרים, ממש. וזה נכנס לתוכנו, וברגע שאנחנו מבינים שאנחנו לא יודעים, ושאנחנו, יש לנו, כל המאמצים שלנו, אנחנו טיפה מתחילים לגרד את פני השטח, ופתאום להוציא את הלכלוך מהעיניים, אז אנחנו יכולים טיפה להבין מה זה נשמה. רק מהמקום הזה של הסכמה לא לדעת.
מדהים.
זה קוראים התמסרות, בגלל זה קבלה גם אפשר ללמוד רק מתוך התמסרות. בגלל זה חייב להיות תהליך מסודר, עמוק, שאתה מתחייב אליו בגוף, נפש וממון. זה חייב להיות, אוקיי, אני בפנים, כדי לקבל את הדבר הזה, להיות באמת בקבלה. כי זה מלשון המילה, to receive, קבלה, לקבל. אם אתה פתוח לקבל, לקבל את עצמך, לקבל את המציאות, לקבל את זה שיש מעליך, שזה התזכורת התמידית שלי.
כן.
לזכור שיש פה משהו גדול ממך, שמטיב לך ודואג לך ונותן לך כל רגע חמצן וחיות וכיסא נוח לשבת עליו.
מרגש.
וזה, כן, וככל שאתה יותר רואה את זה, היכולת שלך להעריך יותר את המציאות ולהיות באהבה והוקרה כלפי הגדלה, עד שאתה מגיע לפליאה ולאהבה, ואז התודעה שלך בכלל, אתה רוקד, זה נקרא המחול של הצדיקים בגן עדן.
ממש, חוויית חיים אחרת.
בדיוק, בדיוק, נכון. בדיוק. אז הנשמה זה, תכלית הידיעה היא שלא נדע. יש את הנפש, יש את הרוח, את הרוחניות שהיא למעשה המקשרת לאור של הנשמה. אבל בעצם הדיבור שלנו אליה, כלומר לאור אינסוף, לנשמה, אפשר ממש להרגיש שמשהו קורה. אם אני באמת מכוון לדבר אליה, ואני יודע שהיא זאת שמחיה אותי, היא מדברת פה, למתן, לחתיכת בשר הזאת, אני יכולת לדבר, להוציא מילים, כן? יש פה ריאות, יש מיתרי קול, אבל מה מדבר, מה מניע? מה הכוח המניע? אז האל הוא האחד, כן? אל זה גם לישון תנועה, בוא ניסע אל ירושלים. אז כל דבר שקשור בתנועה, זה אלוקים, חיים, זה חיות אלוקית שפועלת כאן. ובגלל זה הקבלה, ספציפית בדור הזה, אנחנו גם יכולים לראות איך כל הדור הזה דורש עומק ורוחניות, ובגלל זה יש כל כך הרבה תנועות רוחניות היום. וכל כך הרבה גם בלבול, וזה טוב. כן, בלבול ברוחניות זה אומר שיש מישהו שמחפש את האמת.
מדהים.
אז זה דבר טוב,
אבל אנחנו ממש חווים את זה עכשיו, את ההתעוררות הזו.
כן, כן, כן.
את הכמיעה הזו, את הרצון הזה, את החיפוש, את השאלות, שאלת שאלות, זה מדהים.
ממש, ממש ככה. ורבי שמעון, עליו השלום, כותב בזוהר הקדוש, שעל ידי לימוד הזוהר, עתידין ישראל להיפדות מהגלות האחרונה ברחמים. כלומר, בתקופה הזאת, ילד מעל גיל 9 יכול להתחיל ללמוד קבלה.
וואו.
זה לא אומר שהוא צריך להתחיל לעסוק באיזה ספירות או דברים שכליים. זה לא הכוונה. לעזור לו להבין מי הוא, לקבל את עצמו, לקבל את זה שלפעמים קשה לו, להיות בקבלה. ומתוך השער הראשוני הזה יכול להיפתח באמת אור מאוד מאוד גדול. ואנחנו לאט לאט, ברוך השם, ממש מתקרבים לשם בשלבים מאוד גדולים. בגלל זה המציאות כרגע נצרכת לכל המלחמות ולקורונה. כדי שתהיה תאוצה לתוצאה, כמו שאמרנו.
וואו.
אז זה כרגע שלב מאוד מאוד מבורך ונצרח על מנת לדייק את העם. כי אחרת, כמו שאנחנו רואים, יש פיזור מאוד מאוד גדול.
כן.
שאנשים חושבים, אני עכשיו חווה איזה חוויה, זה אומר שאני ברוחניות. אם עכשיו אני עושה מדיטציה, אני אדם רוחני. אבל זה לא ככה. בעל הסולם מסביר לך, רוחניות זה רק ברגע שאתה מתחיל להתגבר על הרצון לקבל לעצמך.
וואו.
רק ברגע שאתה עושה את השיפט הזה, מי לדאוג לעצמך ולחשוב שאתה איזה משהו, שאתה בא לתרום, שאתה בא להזדווג, להתחתן, להביא ילדים, להשפיע על העולם, לא על מנת להיות באיזה מקום גבוה. פה אתה מתחיל לאט לאט לעשות רוחניות. אז יוצא שפעולה יותר רוחנית ממדיטציה זה לעשות כלים בבית.
וואו.
לשטוף את הכלים. זה הרבה יותר רוחני.
מדהים.
שאלה איפה השכל שלך נמצא, איפה הדעה שלך נמצאת, ואני לא אומר את זה כי אני מושלם
איפה
או טוב.
הכוונה. נכון.
כן, אבל העבודה הפנימית הזאת, המודעות הזאת, היא זאת מקרבת אותנו באמת להשפעה, לא על מנת לקבל פרס, זאת רוחניות. זאת רוחניות, זאת הרוחניות היחידה, ועל ידי זה אנחנו, כמו שאמרת, מחברים את הכוונה, וכל פעולה קטנה יכולה להפוך לפעולה רוחנית, למשוך אור. אם יש מטטה את הבית, אתה יכול לטטות את כל האנרגיה בבית, אתה יכול לכוון לטטות את ההבנות של עם ישראל. איפה המוח שלך נמצא? זה מה שחשוב. הכוונה מושכת את האור.
וואו, מדהים. כבר נתת בו כמה כלים, אפילו בעבודות ככה, אתה אומר, יומיומיות, פשוטות, בית, לשים את הכוונה הזו שתמשוך את האור.
בדיוק.
וואו, אני באמת מתנסה בזה, ואני חובה באמת, אני עושה, בוא, כביסה זה לא הדבר שאני הכי אוהבת לעשות, או כלים, אבל באמת שאני שמה שם את הכוונה הזו, וואי, תודה שיש לי בכלל כביסה לעשות לילדים, כאילו אומרת תודה, בהכרת תודה, וזה באמת משנה את כל החוויה.
בדיוק,
לחלוטין. ואמרת גם על המקום שאנחנו באמת נמצאים בתקופה של תאוצה, של כל מה שאנחנו חווים עכשיו מהשבעה באוקטובר, וזה התחיל עוד בקורונה, ולמעשה זה באמת, אפשר להסתכל על זה כאתגרים, ובאמת הייתי רוצה שנדבר באמת רגע על המקום הזה שאנחנו מסתכלים על אתגר כהזדמנות. איך אנחנו יכולים לראות את זה אחרת, גם בדיבור שלנו לעצמנו, וגם איך זה קשור לנו לאגו. זה משהו שמאוד הייתי רוצה ככה שניתן okay. עליו.
אוקיי, הרבה נושאים.
כן.
אבל לאט לאט.
לאט לאט.
כן, אז קודם כל אני אחזור שוב פעם לשפה העברית, כי אם בן אדם באמת מנסה מעומק הלב לדרוש את האמת, האמת תתגלה בפניו, אפילו בתוך המילים. אז אם שנייה נתבונן במילה מכשול, אז נשאלת השאלה אם המכשול נועד לעזור לנו להשכיל או להיחשל. זה הכל שאלה של תפיסה. אם אנחנו בוחרים מבחירה חופשית להשכיל מאותו האירוע ולראות מה הוא מלמד אותי, באמת בצורה כנה ואמיתית עם עצמי, וגם בהתחלה אני לא מצליח, אז אני יכול בדיעבד להסתכל אחורה על אותו אירוע, על אותו מכשול שאולי לא הגבתי אליו כמו שצריך, ולראות מה, איך יכולתי להגיב ומה זה בא ללמד אותי. זה ניתוח בדיעבד, האידיאל זה, כן. בזמן אמת, לא להיות במצב יותר מדי סחלטני של אוקיי, מה זה, לא לנסות יותר מדי לברור, אלא יותר להיות במעין שכל פשוט. כלומר, שנייה אחת רגע להבין מה קורה פה. שנייה, תפשיט את עצמך, תתבטל רגע לבפני המציאות, כרגע מישהו בא להגיד לך משהו. בדרך לפה, נסעתי ברכבת ובאתי עם קורקינט גם, אז זה התנייד, ואני חיכיתי לעלות לרכבת, ובלי כוונה אני חסמתי ממש כזה את המעבר, כי הייתי ליד הפס הצהוב, ואז מישהי בא אליי ואומרת לי, אתה לא בסדר, אתה חוסם, אתה גורם לי ללכת על הפס הצהוב.
וואו.
ואני כזה מכילה, צודקת, לוקח אחורה. מזיז אחורה ומפנה את המעבר. וכל הרגעים הקטנים האלה, הם לא רק באים לבחון אותנו, הם באים לעזור לנו להוריד את הגאווה שלנו. אמרת איך זה מתקשר לאגו.
כן.
כל מכשול למעשה, נועד לעזור לנו לבטש את הגאווה, שהגאווה ואגו זה מילים מאוד מאוד מחוברות.
נכון. אז זה גם אותיות דומות.
נכון. אז איך אנחנו יכולים למעשה בכלל לראות את המציאות כפלטפורמה שבאה לעזור לי להתקדם, כמשהו טוב ומטיב? רק מתוך זווית נמוכה. אם אני חושב שאני גבוה, ואז אני חושב שמגיע לי דברים, אז אני מתחיל להתגאות או לכעוס. כן? ואין לי יכול בכלל, בחיים אני לא אראה מה באים להגיד לי כאן, מה בורא עולם כרגע משדר לי בהקרנה הזאת שהוא יוצר לי. אז כדי לראות מלכתחיל, אתה חייב להיות בענווה, ולהשתדל להיות בענווה. כלומר, להבין, אוקיי, כרגע באים לעזור לי. אפילו אם מישהו בא צועק עליך, מבזה אותך, עזרה ענקית. כמו שאת כבר יודעת.
כן,
לבטש
נכון.
לבטש את הגאווה. נכון. זה סיוע משמיים, אומרים לך, בוא, אני רואה שטיפה קשה לך ואתה לא מודע, בוא כך עזרה. ואז האישה אומרת לך, למה ככה? אתה צריך לעצמת להם להגיד תודה להשם יתברך, ולהגיד לסליחה, ולעשות את העבודה.
מדהים.
ואז אתה יכול להגיע באמת לשכל עליון, כי החוכמה העליונה היא לא נמצאת באיזה חקירת פרטים או בלימוד שחלטני. הלימוד עזר לנו לבנות כלים להכיל את החוכמה.
כן.
החוכמה מתגלה מתי שאדם מצליח להגיע לביטול. ככל שאדם יותר בביטול, החוכמה יותר גדולה. אז מה זה ביטול? זה להבין שכרגע אנחנו כביכול בתוך חדר רדיו, אבל ברמה פשטנית יותר, אנחנו אחד. כי הכל כאן בנוי מאטומים שמורכבים מאנרגיה לפי המדע. 99.9999% אנרגיה. שהם כמובן פשוט אור, פשוט אנרגיה. זה בקבלה קוראים להשם יתברך אור אינסוף. ברוך הוא אור אינסופי שמחי את כל המציאות. ברגע שאנחנו מתבוננים באור אינסוף שבתוך כל דבר, בנשמה ולא בגוף של אנשים אחרים, אנחנו יכולים להבין שמי אני בכלל שאני אחשוב שאני מעל מישהו, ואם האינסוף הזה בא ופונה אליי ומדבר אליי דרך אותו אדם, הוא בא להגיד לי משהו, הוא בא לעזור לי במקום הסתום שלי, שאני חושב שאני איכשהו מבין ויודע וחכם. אז הקנייה הזאת היא מאוד חשובה כדי בכלל ליצור איזושהי התקדמות רוחנית. ובגלל זה, זה גם השם של התהליך, חוכמת הנשמה.
כן.
כי הנשמה היא כבר בעלת החוכמה, היא כבר מחוברת לכל החוכמה. אנחנו צריכים רק ללמוד להקשיב לה ולהתבטל בפני החוכמה הזאת. לא בוא תצבור מידע ותהיה חכם ואז תחשוב שאתה איזה משהו. אתה כלום, אבל אתה גם הכל. מצד הנשמה שלך אתה הכל. אתה אינסוף ואתה בחיים לא מת. מצד הגוף שלך הוא מרכבה, הוא פשוט כלי.
כן, כלי.
הוא מרכבה. אז זה כלום, כי הוא כביכול מה זה? הוא נפסד כביכול, כן? כמה עשרות שנים, 100 שנה, 200 שנה. מתחלף, הכל בסדר, מחזור.
כן, והנשמה היא אינסופית.
כן. ומתוך ההכרה הזאת, בחוכמה הזאת ובהתבטלות אליה, ההכרה שכבר מתקייל בנו כל העולמות, וכבר שקיים בנו המקום השלם והמרופא והנעים, ההכרה הזאת היא זאת שעוזרת לנו בכל התהליך. שלא המציאות מכבידה עליי והשם לא אוהב אותי חס ושלום. אלא שאני מלכתחילה ביקשתי את אותם האתגרים. הנשמה שלי זימנה אותם אליי, אני עצרתי את הכל,
וואו.
כדי שזה יעזור לי להתעורר. אז זה מעין להחליף השקפה מהתקרבנות מהחוץ כלפי פנים, לפעולה רצונית ובחירית מהפנים כלפי חוץ. להבין שאני עוצר את הקשיים האלה. וטוב מאוד שאני עוצר אותם. אם אין לי קשיים, אין לי שום יכולת להתקדם. נכון? אין לי שום יכולת לעלות קדימה. אני פשוט אגיד, אוקיי, נעים לי וטוב לי, אני נשאר במקום. הקשיים אמורים לעזור לנו לצמוח ולגדול רוחנית.
מדהים. אני כל כך מסכימה עם כל מילה ומתחברת גם ברמת החוויה שלי. אבל מה קורה, אני ככה רוצה לדבר בשם המקום הזה שאולי ככה מרים גבה, עכשיו מאזין לנו ואומר, טוב, בסדר, אוקיי, אבל מה קורה עם האתגר, הקושי, המכשול, הוא משהו שאתה אומר, מה, אני גרמתי לזה? מה שקורה לנו עכשיו בעם, במדינה, אנשים באמת, באמת, סיפורים, אנחנו, כן. אפילו לא צריך להגיד אותם במילים, אנחנו כולנו מודעים לכל מה שקרה כן. וקורה. אז מה אומרים במצב כזה? בן אדם עכשיו מגיע אליך ואומר, אוקיי, אני מתמודד עם קושי כזה. זה יכול להיות שאני הבאתי את זה על עצמי? זו המציאות.
כמו שאמרנו, הכל מורכב מאור אינסוף. והקשיים, כמו שאמרנו, הם כביכול עזרה, כן, הם מתנות. אבל המתנות, מה בדרך כלל? הם עטופות בעטיפה. וככל שהקושי והאתגר יותר קשים וכואבים ועמוקים ומאוד מאוד מאוד קשים, זה אומר שהאור שבפנים הוא הרבה יותר גדול. כלומר, יכול מאוד להיות שהחטופים בעזה, בזכותם ניצלו מיליונים.
וואו.
אוקיי? אנחנו לא יודעים שום דבר.
אנחנו לא יודעים.
אז הכל באמת קורה בצורה טובה וברחמים. ואם אני מבין, אוקיי, אני כרגע מתמודד עם איזה אתגר מאוד קשה, פיזית, במשפחה, בטראומה מאוד גדולה, ברגע שאני מוכן להתמודד, ואני מבין שיש לי יכולת להתמודד, כי היכולת שלנו היא אינסופית. מישהו יכול להגיד לי שהוא יודע כמה יכולת יש לו? כמה כוונה הוא יכול להשקיע? כמה
אנחנו
לא יודעים. זה אינסוף.
נכון.
אז אין אתגר שאי אפשר לעמוד בו. אין מה לעשות, זאת המציאות. וגם אם עכשיו זה, קיבלת אתגר מטורף, שאתה אומר, מה זה זה? איך אתה יכול להגיד בכלל שהמציאות היא טובה, כשאני חווה דבר כזה? אבל אם בתוך הוא יחפש את הכוח הזה, הוא יגלה שזה בגלל ובזכות שיש לו נשמה מאוד 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 עצומה. זאת הסיבה היחידה שהביאו לו אתגר
שהוא
כזה.
שהוא קיבל את המקום, את האתגר הזה.
בדיוק, המשקולות מדויקות כמו בחדר כושר, השריר גדל, אתה מקבל עכשיו 12 קילו במקום 8. אתה מתקדם.
וואו,
אם
איזה...
אם אתה מקבל אתגר מאוד גדול, אתה צריך לדעת שיש לך אור מאוד מאוד גדול לתת לעולם, ואתה יכול לעזור להרבה מאוד אנשים, הכוונה שלך ועם ההתקדמות האישית שלך, אתה משפיע על כל הגלובוס. בגלל זה אתה חווה את הקושי הזה. וצריך להתפרק לבפנים. לא להדחיק את הרגש, צריך להרשות לעצמנו לצרוך את הכל ולבקש עזרה ולהרגיש את העזרה. ולדעת שיש מי ששומע ושהכל בא לעזור לך להיטיב ולהתקדם בתור בן אדם.
מדהים.
אז זה דורש באמת הרבה מוכנות להתמודד עם הדבר הזה ולהסתכל על זה באמת בעין אחרת ולהסכים לעצמי לעבור ריפוי. כי אם אני עדיין בשלב של יותר הדחקה, שאני חווה אתגר שהוא לא אנושי ואני לא מוכן לקבל אותו ואני לא רוצה לדבר על זה בכלל, אז אין לי עדיין כלי בכלל להיכנס לתהליך כזה, שזה כן. גם בסדר, צריך להיות תמיד בחמלה כלפי עצמנו.
נכון.
לפעמים קשה, אבל לאט לאט אתה תוכל להתמודד, עובדה שקיבלת את זה. אין טעויות.
נכון, אנחנו ממש רואים את זה גם ב... אני לפחות נתקלת בסיפורים שאנשים איבדו את היקרים להם מכל, והם עושים באמת מעין... מסע הנצחה ליקרים שלהם, שבאמת מביא אור כל כך גדול, וכל כך הרבה אמונה ומחזק, וכאילו אתה אומר, איך בן אדם שאיבד את היקר מכל, את הבן שלו, את הבת שלו, צומח מתוך הכאב הזה, רואה את זה לא יודעת אם אפשר להגיד את זה, רואה את האתגר כהזדמנות, אבל באמת נותן את האור הזה, וכמו שאתה אומר, כגודל האתגר, כגודל הקושי, כך הגודל של האור, ובאמת יש לנו פה, ברוך השם, באמת אנשים כל כך חזקים במדינה שלנו, בעם שלנו, ואנחנו... באמת צריכים לבחור, להסתכל דווקא על המקומות האלה. איך אנשים מתחזקים מהמקום הנמוך ביותר, הקשה ביותר, זה חוויה שהיא לא נתפסת, לא שהיא נתפס. חוויה מאוד מאוד כואבת, ואתה אומר, הם צומחים משם, הם מתרוממים משם, הם מחזקים אפילו משם. ואז אתה באמת אומר, רואה את זה ממש מול הפנים, ואומר, הנה, זו התשובה של הדבר הזה.
כי באמת גם עם ישראל, יש לו תפקיד, בגלל זה הקשיים הגדולים. אנחנו צריכים למשוך הרבה אור לכל כדור הארץ. הארץ לפי הזוהר זה רצון.
וואו.
כלומר, כדור של רצונות, שהרצונות מאוד מפוזרים. אבל בתור ישראל יש לנו תפקיד לרצות את האחד, לרצות את ההטבה לכולם. ועל ידי הרצון הזה וההתגברות על האתגרים שמזמנים לנו, אנחנו מושכים יותר ויותר אור.
מדהים.
וזה לא מצד מעל או מתחת. זה לא מצד של גאווה. כי אם מצד תפקידים, יש גוף עליון. לכל אדם יש תפקיד בגוף העליון. ויש לנו תפקיד כאן. וכל בן אדם, לא משנה גם איפה בגלובוס ואיזה מדינה, אם הוא חפץ לקחת תפקיד כזה, והוא מבקש ועושה תהליך, הדלת פתוחה. הוא יכול, אבל זה דורש הרבה מאמצים, כי יהיה לו כמובן הרבה משקולות להרים. הרבה התנגדויות, הרבה חסימות.
וואו. אז אנחנו באמת לקראת סיום, ונאמרו פה כל כך הרבה דברים חשובים.
כן, צריך לשמוע שוב פעם, כן.
וואי, איזה כיף. זכינו באמת, והייתה לנו גם כוונה, אז זה באמת משהו שהייתי... אתה תרצה ככה מסר שלך, שתרצה ככה לקראת סיום שיהיה חזק וידבר למאזינים, מאזינות, צופים שלנו.
כן, כדי באמת להתחיל ליישם הרבה מהעקרונות שדיברנו עליהם ולחוות את המציאות בצורה טיפה שונה, בעזרת השם הרבה שונה. צריך קודם כל להתחיל ליצור מצב של התבוננות. כלומר, להסכים לעצמי להתבונן במציאות חיי גם מהצד, לא מתוך מקום שופט, מתוך מקום חומל שרוצה להבין איך אני יכול לפעול יותר טוב, לעשות יותר טוב ולמשוך יותר אור. מספיק כמה דקות ביום לעצום את העיניים או בעיניים פקוחות, מי שמרגיש, איך שמרגיש, ופשוט להתבונן במעשים שלי, בפעולות שלי, בלב שלי, במה אני חווה בתוכי, במחשבות שלי, ולהבין מה האמת ומה השקר, למה אני מאמין ואחרי מה אני רוצה ובוחר להאמין. כמובן שכולנו רוצים עונג וטוב, אבל רק על ידי התבוננות ובחירה אנחנו יכולים להתחיל לסלול את הדרך. וזה באמת האבן דרך הראשונה, זה להיות בהתבוננות, במודעות. מה קורה כאן בכלל? מה קורה בתוכי?
וואו, מדהים. זה כלי מאוד מאוד עוצמתי, שמי שיקח אותו, אני בטוחה שכבר ירגיש את השינוי ואת משמע. העבודה. זה אמנם נשמע משהו קטן, אבל כשאתה באמת לוקח על עצמך ובוחר לעשות ההתבוננות הזו ובשקט ולראות, כמו שדברנו, הקולות והאגו וכל מה שמנהל אותי למעשה, ולעשות את ההבדלה הזו, אז זה כבר משנה תפיסת מציאות לחלוטין.
לגמרי.
מתן, אני רוצה להודות לך על כל מילה שלך, על זה שאתה הגעת, ועל האור שאתה מפיץ לעולם, וכל הטוב שאתה עושה ועוזר לאנשים, ופשוט תודה לך ועליך.
תודה להשם יתברך שבאמת יביא אותנו לכאן ושם אותנו בזמנים האלה, בתקופה הזאת, שנותן לנו חיות. ותודה רבה לך, יער, על ההזמנה לי, באמת מדהים ומבורך. ובעזרת השם שנתעלה כולנו כאחד, ואני גם אזמין את כל המאזינים להגיע. יש סדנאות פתוחות ללא עלות בתל אביב.
כן.
אז אולי נשים
מומלץ לינק. מאוד מאוד מאוד.
אני מאוד אשמח לראות את כולם, וגם יש את הפודקאסט חוכמת הקבלה.
נכון.
אז אני באמת רוצה ואשמח לפגוש כל אחד ואחת, ובאמת בעזרת השם, בעזרת השם, שנעשה ונצליח, ותמשיכי אמן. להגביר את האור.
תודה.
את עושה את זה פשוט נהדר.
תודה רבה רבה.
לתפארת מדינת ישראל.
תודה מתן היקר, ותודה לכם מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. אנחנו נתראה בשבוע הבא, בעזרת השם, באותו מקום, באותה שעה. תודה, שיהיה המשך ערב טוב.
עד עקיף כל עולמי ושוב ושוב עד אשר סוף כל מסי יהיו במחשבה תחילה עד שכתר גאוותי הבוהק ישמת בלי שרגיש יתפרק עד אלחש צעקותיי עד כל חסרונותיי עד חלום יפתור עצמו שזכה למחילה כמו שקט בין צלילים החכה את ליבי המובק יקרתך נקה תיתן לי לראות קצת מהסוף הטוב הזה הטוב הזה עד אחרון עד יפתחו כל שעריך עד תיאטר עד עיניים טובות יפרסו יפוררו כל כעסי עד מכתבי כתוב עצמו עד לידה כמו שקט בין צלילים החכה עד ליבי המובק נקרתך נקר תיתן לי לראות הסוף הטוב הזה, הטוב הזה את ליבי המובן הסוף הטוב, הסוף הטוב הזה לקראתך נקה, רק תיתן לי לראות קצת כמו שקט בין צלילים.